אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים. בשבועיים הקרובים, כדרכנו לפני כל חג, מדברים בענייני החג, ולכן נדבר בשבועיים האלה בענייני ברכות. ברכות זה דבר מסובך. ברכות זה דבר אחראי. מצד אחד, אני צריך שהברכה לא תהיה לבטלה. לדעת מרן השולחן ערוך, שפסק את דעת הרמב״ם, מי שמברך ברכה לבטלה, עובר על הלב הכי חמור שיש בתורה. לא תישא שם השם אלוהיך לשווא. לכן צריך להקפיד מאוד לדייק בברכות ולא לסטות ימינו שמאל. והחכם מברר כל דבר, כל פרט, מה ברכתו. ועל ידי שהוא בירר הוא מתאים את הברכה לפי העניין. מי שאוכל ושותה, נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, הרי זה גזל בידו. גוזל את הקדוש ברוך הוא, וגוזל גם את כלל ישראל. גוזל את הקדוש ברוך הוא, שהרי הקדוש ברוך הוא הבעלים של כל מה שיש בבריאה. מתי זה נקנה עבורי, מתי זה נחשב בבעלותי? כשהשלם. מהו המטבע העובר לסוחר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? הברכה. כשברכתי זה נעשה שלי. אם לא ברכתי אני נקרא גזלן, וגם נקרא שגוזל את העולם כולו, שדרך הברכה נוצרת הפעולה של דמי מחזור. הפעולה הזו של דמי מחזור מביאה אפשרות לקנות עוד ועוד סחורה בדמי מחזור. כביכול נותנים כוח לקדוש ברוך הוא דרך הברכה להשפיע שפע גדול לבריאה כולה. זו הסיבה גם שבליל ט"ו בשבט משתדלים למלא את השולחן בנציגים רבים ככל האפשר מכל גידולי הארץ. פטריות למשל לא נחשבים כגידולי הארץ. גידולי הארץ אלה דברים ששייכים לאדמה. בין אם זה פירות עץ, בין אם זה פירות האדמה, בין אם זה החמישה מיני דגן, כל דבר שהוא צומח, משתדלים להניח על השולחן. בברכה אחת שמברכים, משכנו שפע לכל נציגי הפירות שנמצאים באותה הברכה. בברכה אחת, הרביתי שפע לעולם לכל סוגי הברכות ששמתי על השולחן. זה מנהג. עיקרו של המנהג הוא דווקא בארצות אשכנז. והיום, ברוך השם, למדו מהאשכנזים כל כך דברים יפים, וביניהם גם את המנהג היפה, לערוך סדר של ט"ו בשבט. ותבוא עליהם ברכה, כי דרך האכילה הזו מלמדים מה מברכים על כל דבר. מכאן למדתי אני לא לזלזל במנהג שהנהיגו בדור האחרון, שעושים סעודת אמנים, זה בעיקר נפוץ בקרב אנשים. אין בזה חלילה חלילה איזה הנהגה חדשה, איזה דבר שהוא לא ראוי להנהיג. להפך, מנהג טוב, מנהג מצוין, תבוא עליהן ברכה. דרך הסעודת אמנים מלמדים את אנשים מה מברכים על כל פרט ופרט, ובזה תרבה הדעת. לכן ההקפדה ללמוד כל דבר ודבר בפרטיות מה ברכתו גורמת שלא נטעה בברכות. הכלל הוא, כאשר יש לפנינו איזו אכילה או שתייה ושיניתי ושיבשתי את המשמעות של מה שאני בא לאכול, זו נקראת ברכה לבטלה. למשל, אם ברכתי על מים שהכל נהיה בדברו. למשל, יש מחלוקת עצומה בעניין, מי שברך על פטריות בורא פרי האדמה, ההלכה היא שלא יצא. זה דבר שנתון למחלוקת. לכן מאוד צריך להקפיד, לדקדק, לא לבוא לכלל מחלוקת, ולומר על הפטריות את ברכת שהכל, לא לברך האדמה. אותו הדבר, הדוגמה הבולטת שיש לנו בשולחן ארוך, זה הבננה. בלשון השולחן ארוך זה נקרא מוז. בלשון לועזית, קוראים לזה מוז. מה דין הבננה? האם ברכתה העץ או ברכתה האדמה? מרן מביא בבית יוסף שתי דעות. בשולחן ארוך הכריע לברך בורא פרי האדמה מספק. אם זה פרי העץ, בורא פרי האדמה פתר אותו. אם זה פרי האדמה, הרי זה מצוין. מה הספק בבננה? הבננה יש לה תכונות של עץ, שהרי לא נותנת פרי בשנה הראשונה ליציאה שלה מהאדמה, ויש לה עוד תכונה של עץ שהגזע שלה מלא, לא חלול, ומצד שני, יש לה תכונות של פרי האדמה, שפרי האדמה באותו גבעול לא יצא עוד פרי. גם בבננה, באותו גבעול שממנו צומח אשכול הבננות, לא תצמח עוד פעם פעולה נוספת של אשכול נוסף, אלא צומח מהאדמה ייעור חדש, והייעור החדש הופך את זה להיות ראוי להצמחת האשכול בננה. לפי זה, אם יש לו את התכונות של עץ ושל האדמה, מהספק אני מברך בורא פרי האדמה. אבל כאשר יש לפניי פרי שהוא בספק, האם ברכתו כך או ברכתו כך, אני לוקח דבר שהוא ודאי, כמו למשל, במקום לברך על הבננה, הוא לוקח תפוח ומלפפון, מברך העץ על התפוח בכוונה לפתור את הבננה, האדמה על המלפפון ומכוון לפתור את הבננה, וממה נפשך הוא יצא ידי חובה של שתי הברכות. נפקה מינה נוסף, בטעות שברכתי על פרי האדמה, בורא פרי העץ, לא יצא. לעומת זה בבננה, מי שטעה וברך על הבננה בטעות בורא פרי העץ, יצא ידי חובה. כי יש לו על מה לסמוך, יש לו על מה להישען. זה לא דבר משולל, זה לא פרי אדמה שהוא ברך על הבורא פרי העץ. בוטנים למשל, מלפפון למשל, שם אם ברך על פרי האדמה בורא פרי העץ, לא יצא. לעומת זה הבננה, שזה ספק, אם טעה וברך בורא פרי העץ, יצא. לכן, מי שיש לפניו רק בננה ותפוח, יברך קודם כל על התפוח, בכוונה תחילה של לא לפתור את הבננה, שזה הדבר המבורר, אחרי שברך על התפוח, יכול לקחת את הבננה ולברך עליה בורא פרי האדמה. שלום ולהתראות.
אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.